שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
היי. אז אני אייל גרוס. אני דוקטור לפיזיקה ואני חוקר machine learning. אני עובד בחצי משרה ב-consumer physics. אנחנו עושים את SIO, הספקטרומטר הנייד, ובשאר הזמן אני מייעץ קצת ב-machine learning, ואני עובד על כל מיני פרויקטים משלי ב-deep learning, ואני גם עושה אמנות דיגיטלית, ואני מנסה לשלב בין ה-machine learning ובין האמנות הדיגיטלית. אז היום אנחנו נדבר על מה שנמצא הרבה בכותרות בזמן האחרון, שנקרא Deep Learning, ומה שננסה לעשות זה להסביר מה זה, למה זה מעניין, ולמה זה קורה עכשיו. אז נתחיל בהקדמה על Machine Learning. התחום הזה שנקרא Machine Learning, או למידת מכונה, או למידה חישובית, זה בעצם תת-תחום בתוך בינה מלאכותית, ומה שמייחד את התחום הזה, זה שאנחנו מנסים, במקום לבנות מערכות של חוקים או פאטרנים שאנחנו מלמדים את המודל באופן עדני, אנחנו רוצים לתת לאלגוריתם הרבה דוגמאות, ושבעצם הוא ידע ללמוד לבד רק מזה שהוא רואה המון דוגמאות. למידת מכונה היא בעצם משמשת היום בהרבה אפליקציות, וכאן רשמתי חלק מהם, סימנתי גם ב-V את האפליקציות שבהם ל-Deep Learning יש היום את ההובלה, והחברות הגדולות עברו להשתמש בעיקר ב-Deep Learning בתחומים האלו. אז התחומים שאנחנו מדברים עליהם הם Computer Vision, שזה ראייה ממוחשבת, לזהות מה יש בתמונות, לזהות אובייקטים בתוך תמונות, לזהות למשל כתב, דפוס או כתב יד, לזהות פנים, לזהות כל מיני אלמנטים בווידאוים. התחום השני הוא הבנה של דיבור. התחום השלישי שרשום כאן זה הבנה של שפה טבעית ותרגום אוטומטי, המלצות, כמו ששמענו קודם, ועוד בתחומים שונים של IT. וכמובן, בתעשיות השונות יש הרבה אפליקציות למשין לרנינג. אולי אחת החשובות בשבילנו זה רפואה, ששם יהיה אפשר לעשות הרבה דברים בדיאגנוזה ובניטור, בפייננס, באינטליגנציה מלאכותית שפותרת משחקים, ברובוטיקה, ולמעשה היום בכל תחום שיש לכם בו דאטה, אפשר להשתמש בדאטה הזה בשביל לשפר את הביזנס לוג'יק שלכם. אז במשין לרנינג, בתור הקדמה, אנחנו מדברים בעיקר על שני תחומים עיקריים. התחום הראשון נקרא supervised learning, או למידה מונחית, למידה עם מורה. וכאן אנחנו מנסים לפתור בעיה מסוג של בעיית קלסיפיקציה, או בעיית ציווג. אנחנו מנסים ללמוד את המיפוי בין תכונות מסוימות, שנקראות גם פיצ'רים, לבין קטגוריות. אז בדוגמה הפשוטה הבאה, יש לי שני פיצ'רים, גודל מקטן לגדול, ו-IQ מטיפש לחכם. יש לי שני קטגוריות, חתולים וכלבים. כמו שכולם יודעים, חתולים באופן כללי הם קטנים וטיפשים, וכלבים הם גדולים יותר וחכמים יותר. ואני רוצה לבנות מודל שעל סמך התכונות האלה ידע להפריד בין כלבים וחתולים. אז בשלב שנקרא שלב הלימוד או שלב האימון, אני בונה מודל. במקרה הזה המודל הוא מודל מאוד פשוט, זה הקו שמפריד בין הקבוצות כאן, שיש ביניהם הפרדה יפה, כל מה ששמאלה ולמטה חתול, כל מה שימינה ולמעלה כלב. בהינתן דוגמה חדשה, בשלב שאנחנו קוראים לו שלב הניסוי או שלב החיזוי, כיוון שהדוגמה הזאת במקרה הזה נמצאת משמאל ולמטה למודל שלי, לקו המפריד, אז המודל יחזה שמדובר בחתול. אוקיי? זה למידה מונחית. התחום הגדול השני נקרא למידה לא מונחית. וכאן מנסים לפתור בעיה שהזכירו קודם, בעיה של קלאסטרינג, למצוא איך הדאטה מתפלג לצבירים על סמך התכונות, על סמך הפיצ'רים, כאשר הקטגוריות הן לא ידועות. אז שוב פעם, יש לי כאן אותם פיצ'רים מקודם, ויש לי איזושהי חיה לא מזוהה, אבל אני רואה שיש לי קבוצות שונות של קטנים וטיפשים, או קבוצה שם באמצע. ומה שהאלגוריתם שלי יעשה במקרה הזה, בשלב הלימוד, הוא ימצא קבוצות שקרובות לעצמם ורחוקות מקבוצות אחרות, וזה המודל שלי, ובואו, לצורך העניין, ניתן לקבוצות האלה שמות, הקבוצה הכחולה, הקבוצה הסגולה, וכן הלאה. ובשלב החיזוי, בהינתן דוגמה חדשה, כיוון שבמקרה הזה היא, קבוצה, היא קרובה לקבוצה שקראתי הקבוצה הסגולה, אז האלגוריתם יחזה שהיא באמת שייכת לקבוצה הזאת. מקרה נוסף שיכול להיות, זה דוגמה שנמצאת רחוקה מכל הקבוצות, ובמקרה כזה האלגוריתם יגיד שזה משהו חריג או אנומלי, ואולי המודל שלי צריך להטריע או משהו כזה. אז לפני שנדבר על רשתות נוירונים, שזה האלגוריתם שנעסוק בו היום, המוטיבציה לזה מגיעה מרשתות נוירונים ביולוגיות, כמו שיש במוח. כאשר ברשת נוירונים ביולוגית יש לנו נוירונים, שיש איזשהו תא שיכול לשלוח סיגנלים חשמליים. לתא הזה יש כניסות שנקראות דנדריטים ויציאות שנקראות אקסונים, עוברים שם סיגנלים חשמליים, דרך סינפסות וקשרים כימיים, הנוירון מתחבר לנוירונים הבאים, וככה נוצרת רשת של נוירונים שעובר במידע. בתהליך שנקרא למידה הביאנית, כשאנחנו לומדים איזשהו קונספט חדש, אז קשרים בנוירונים נוצרים או מתאבים, וככה המסלולים האלה מתחזקים ונוצר שם איזשהו תהליך של לימוד או של חישוב. ואנחנו נראה שלמעשה האלגוריתם של רשתות נוירונים מלאכותיות עובד באופן דומה. אז זאת רשת נוירונים מלאכותית, ויש לנו כאן כמה שכבות. השכבה הראשונה היא שכבת אינפוט. השכבה באמצע זה שכבה חבויה, שם מתבצעים חישובים, וברשת עמוקה אולי יהיו כמה שכבות כאלו. והשכבה האחרונה היא שכבת האוטפוט. בין השכבות יש קשתות, ועל הקשתות האלה זה כמו הדנדריטים והאקסונים, זה האינפוטים והאוטפוטים של הנוירונים. ועל הקשתות יש משקולות. בתהליך הלימוד אנחנו באופן אוטומטי נשנה את המשקולות האלה, ככה שהרשת תיתן את מה שאנחנו רוצים שהיא תיתן באוטפוט. מה שקורה בנוירונים עצמם, יש שם איזושהי פונקציה לא לינארית, שעובדת על הסכום המשוקלל עם המשקולות האלו של האינפוטים שלה, ושם למעשה מתבצע החישוב. בשביל להיות יותר קונקרטיים, בואו נסתכל על הדוגמה הראשונה של כלבים וחתולים. אז היה לנו שם שני פיצ'רים באינפוטים, הגודל וה-IQ, ובאוטפוט זה בינארי, אני רוצה להגיד אם זה כלב או חתול, אז נגיד 0 חתול, 1 כלב. ואז יש לי דוגמה ראשונה עם גודל ומנת משקל מסוים שמתאימה לכלב, זה בדאטה שלי, ואני בתהליך שנקרא Back Propagation או Gradient Descent, אני יודע לכוון את המשקולות של הרשת בצורה אוטומטית, ככה שהרשת באמת תיתן כלב עבור הפיצ'רים האלו. ככה באופן דומה עבור דוגמה של חתול, ואני עושה את זה למעשה להרבה מאוד דוגמאות, זה שלב האימון, ושסיימתי לאמן אחרי הרבה דוגמאות בשלב החיזוי, כשיכנסו פיצ'רים שמתאימים לחתול, נגיד משהו קטן וטיפש, אז הרשת, אם הצלחתי לאמן, תחזה נכונה שאכן מדובר בחתול. אוקיי, אז זאת ההקדמה למשין לרנינג ורשתות נוירונים, ועכשיו נדבר על דיפ לרנינג או רשתות נוירונים עמוקות. אז דיפ לרנינג זה למעשה רשתות נוירונים עמוקות, שזה אומר רשתות נוירונים עם הרבה שכבות, עם אולי איזשהו מבנה פנימי מורכב יותר ממה שראינו קודם. קודם הכל היה מחובר להכל, ועכשיו אולי יש קשרים שהם לוקליים, יש אולי יחידות פונקציונליות עם תפקידים שונים בתוך הרשת, והרשת עובדת על ביג דאטה, היא צריכה לראות הרבה דוגמאות. אז בתרשים כאן רואים את האלקסנט, שזה אחת הרשתות הראשונות שנתנה תוצאות מאוד טובות. כמובן, בשביל לאמן מודל מורכב כזה ועל הרבה דאטה, אנחנו נצטרך גם הרבה כוח חישוב, לפחות בשלב האימון. עכשיו, למה זה כל כך חשוב, הנושא הזה של דיפ לרנינג ומעניין? בגלל שאנחנו מקבלים היום למעשה ביצועים שהם חוד החנית בתחומים שהזכרנו קודם, של עיבוד תמונה, של זיהוי דיבור, של הבנת שפה טבעית, של משחקים. ונשאלת השאלה מה מייחד את התחומים האלו. אז אני חושב שהתשובה היא שמדובר בתחומים שעומד מאחוריהם איזשהו מודל מאוד מורכב, אבל גם מאוד סיסטמטי, שיש לו רגולריות מסוימת. ואז יש לנו סיכוי ללמוד אותו. אז למשל, אם מדברים על עיבוד תמונה, אז בתמונות טבע יש את כל הפיזיקה של הטבע. או בתמונות עירוניות יש את כל האדריכלות, שעל פי הבנויים המבנים. כשמדברים על דיבור, יש את הפיזיקה של גלי הקול בלוע. כשמדברים על שפה, יש את הסמנטיקה והתחביר של השפה. אז יש שם חוקיות שהיא מאוד מורכבת, אבל היא גם מאוד חוקית, ויש סיכוי ללמוד אותה בעזרת מודלים מורכבים מהסוג הזה. למעשה זה בדיוק הדברים שאנחנו בתור בני אדם טובים בהם. כלומר, אני מאוד טוב בלהבין מה אני רואה בתמונה, להבין שפה. אני כנראה פחות טוב בלחזות מה יהיה הקליק הבא על איזה לינק. אז מבחינה היסטורית, אנחנו רואים מודלים ראשונים של רשתות נוירונים כבר משנות ה-40, כשבאמצע שנות ה-60 כבר יש דוגמה ראשונה של רשתות עמוקות, ולמעשה בשנות ה-80 וה-90 היו כבר מודלים מאוד יפים של משימות שמעניינות אותנו גם היום, של קריאה של דפוס בכתב יד, של זיהוי דיבור, ואפילו של נהיגה אוטונומית. וזה קצת מפתיע, כי נהיגה אוטונומית, אנחנו יודעים, זה משהו שכל החברות הגדולות עובדים עליו היום, וזה כנראה הולכת להיות אחת המהפכות הבאות. ומה שהפתיע אותי לפחות, זה שבשנות ה-90, כבר לאמריקאים, היו מודלים עובדים.
Computers to digitize and process the images, and computer-controlled steering and speed.
עם רשתות עמוקות, אז יש פה איזה ון, עם שלושה דוקטורנטים מאחורה, וליד ההגה אין אף אחד, עם כל מיני חיישנים עליו, ורשת נוירונים ששולטת בו, והוא נוסע באיזושהי סביבה עירונית מסומלצת. ובדוגמה הזאת, אוי לא, פתאום יש איזה ילד שנוסע, והבן יודע לזהות אותו ולעצור בזמן. אז כמובן זו איזושהי דוגמה מסומלצת, אבל יש כבר בימינו פתרונות אמיתיים, בארצות הברית הרבה, של נסיעה בכבישים בין עירוניים, בלי לגעת בהגה. בהולנד יש השנה ניסוי של אוטובוסים ציבוריים, בין עירוניים, בדרכים ציבוריות, שנוסעים ללא נהג ואפילו ללא הגה שאפשר לתפוס אותו. ואנחנו נראה עוד הרבה דברים בשנים הקרובות. כנראה שסביבה עירונית זה ייקח קצת יותר זמן. סביבה עירונית בישראל זה כנראה אפילו עוד יותר קשה, אבל אני חושב שמאוד מעניין לראות שהיו פתרונות כאלה, התחלה של פתרונות כאלה כבר בשנות ה-90. אבל בהמשך מה שקרה בשנים האלו, חלה ירידה בפופולריות של התחום של רשתות נוירונים, היו תחומים אחרים שהיו יותר cost effective, שהחליפו אותם, אבל היו כמה קבוצות שהמשיכו באופן עיקש לחקור בתחום, ופרופסורים שהכריחו את התלמידים שלהם לכתוב עבודות דוקטורט בנושא, ובזכותם, בסוף העשור הראשון של שנות ה-2000, אנחנו רואים דחייה של התחום הזה, וב-2015 יש איזושהי נקודת מפנה, שלראשונה אנחנו רואים בטסקים ספציפיים, שרשתות נוירונים עמוקות נותנות ביצועים שמשתווים ואף עוברים ביצועים של בני אדם, בטסקים של זיהוי תמונה, של זיהוי פרצופים, של הבנת דיבור, של משחקים, אם זה משחקי מחשב או משחקים אנושיים. אז זה משהו שקרה ממש, ממש עכשיו. ולמה זה קורה עכשיו? זה קורה עכשיו כי יש לנו את הכוח המחשוב הדרוש. אנחנו יודעים שלפי חוק מור, כוח המחשוב עולה אקספוננציאלית. יש לנו מחשוב על מעבדים גרפיים. יש לנו מחשוב על קלאסטר קופיוטינג. בנוסף, הדאטה נהיה זמין. אנשים משחררים דאטה פתוח שהם אוספים. קל להשיג, יותר קל להשיג דאטה באינטרנט. לחברות הווב הגדולות, כמו גוגל ופייסבוק, יש המון דאטה עלינו. ולמעשה, אתם ראיתם שהארכיטקטורות שמשתמשים בהם, של רשתות עמוקות, היו קיימים כבר בשנות ה-60 וה-90 של המאה הקודמת. מה שקורה זה שלמדנו כל מיני טריקים קטנים של לשנות איזשהו פרמטר בהתחול של הרשת או בקצב של הלימוד, שבעצם מאפשרים לנו ללמד את הרשת בצורה מוצלחת, מה שלא הצליחו לעשות קודם לכן. אז אולי התכונה הכי חשובה של רשתות עמוקות, זה התכונה שנקראת Feature Learning, או Representation Learning, וזה הדבר הבא. בדרך כלל שיש לי מודל של למידה חישובית, אני צריך לבנות את הפיצ'רים, נגיד להחליט שזה גודל ומנת משקל, או אם נדבר על תמונות, אז נגיד להסתכל על הצבע הממוצע, אם יש הרבה כחול או ירוק, אז אולי זה תמונת חוץ, אם יש הרבה לבן, אולי זה תמונה שמצולמת בפנים, אם הבהירות הממוצעת היא גבוהה, אז אולי זה ביום, אם הבהירות הממוצעת נמוכה, אז אולי זה בלילה, וככה בונים פיצ'רים. בדיפ לרנינג אנחנו לא עושים את זה יותר. אנחנו עובדים על ה-raw data, במקרה הזה על הפיקסלים, והרשת לומדת לבד את הפיצ'רים. מה שקורה זה שבאופן היררכי, ככל שאני מעמיק בתוך הרשת, אני לומד פיצ'רים יותר ויותר מורכבים. אז בשכבות הנמוכות אני אלמד למשל, אני מכניס פיקסלים, בשכבות הנמוכות אני אלמד לזהות קווים, הפיצ'רים הנוירונים שבשכבות העמוקות יותר יתבססו על הקווים האלה בשביל למצוא תבניות, הפיצ'רים שבשכבות העמוקות יותר יתבססו על התבניות בשביל למצוא כל מיני אובייקטים, ועל האובייקטים אני אבנה כל מיני ישויות, בסופו של דבר יהיה לי איזשהו נוירון שידע נגיד לזהות חתולים, ובמוצא אני אדע להגיד לצורך העניין איזה חיה זאת. אז אני מקבל את הפיצ'רים באופן אוטומטי, ולמעשה יש לי כאן פתרון end-to-end. אני מכניס raw data, אני מכניס פיקסלים, ואני מקבל ביציאה את התשובה של מה שהמודל חוזה. תכונה מאוד מעניינת שקשורה נקראת transfer learning, וזה היכולת לקחת מודל שאומן בתחום אחד ולהעביר אותו לתחום שונה. וזה משהו שהוא מאוד חשוב, כי אני יכול לקחת רשת גדולה שגוגל ימנע עם כל הדאטה שלה וכל הכוח מחשוב שלה להפריד בין כלבים וחתולים. וכיוון שהחלק הארי של הרשת בעצם למד לטפל בתמונות ולמצוא פיצ'רים רלוונטיים לתמונות, אני יכול לקחת את החלק הזה ולהשתמש בו לטאסק שלי, נאמר לזהות סוגים שונים של עגבניות. אז אני לוקח את הרשת, עושה לה איזשהו שינוי בשכבות העליונות, מאמן אותה קצת מחדש על הדאטה שלי, ומקבל בעצם בצורה הרבה יותר זולה רשת שהיא חזקה ויודעת לטפל בדאטה של הטאסק שאני מעוניין בו. אז בדוגמה הזאת, מה שאני מראה באפור, זה בעצם מה שהנוירון רואה, וזה הגירויים המקסימליים, הגירויים שגרמו לנוירונים להגיב בצורה הכי חזקה. והתמונה המקבילה בצבע, זה באמת הפאץ' באינפוט שגרם לאותו גירוי לנוירון. רואים בשכבה הראשונה שמה שאנחנו מזהים זה כל מיני קווים, בשכבה השנייה כבר מזהים כל מיני תבניות שבנויות על הקווים האלו, וככל שמעמיקים ברשת מקבלים תבניות יותר ויותר מורכבות, למשל בשכבה 3 יש לי כאן גלגלים, ויש לי כאן פוזיציות של אנשים, ואם נעמיק עוד אז בשכבה 4 יש לי כאן פנים של כלבים או רגליים של בעלי חיים, ובשכבה 5 יש לי כאן עיניים, שזה פיצ'ר מאוד חשוב להרבה טסקים של קלסיפיקציה, וטקסט, לייבלים, שזה גם פיצ'ר חשוב. אז אתם רואים שככל שמעמיקים ברשת, היא לומדת בצורה אוטומטית לבנות ולזהות פיצ'רים שרלוונטיים למשימות של עיבוד תמונה וקומפיוטר ויז'ן. בדוגמה הזאת, מה שאנחנו רואים זה רשת שהיא unsupervised, כלומר, כמו הבעיה של למצוא איך הדאטה מתפלג לקבוצות, ונתנו לרשת הזאת לראות הרבה סרטים של יוטיוב. ומסתבר שהיו נוירונים שהתמחו בזיהוי של כל מיני קונספטים שמאוד חשובים בסרטים של יוטיוב, כמו למשל חתולים. או כמו למשל, פנים של גבר לבן. ומה שמעניין זה שלא אמרו לרשת שום דבר על הקונספט הזה של חתולים, או על הקונספט הזה של פנים, והרשת החליטה לתת לנוירונים להתמקצע בזיהוי של הקונספטים האלה, לטובת המשימה שלה של מציאת הקבוצות בדאטה. עכשיו, זה מאוד נחמד שיש נוירון שיודע להתמחות בקונספט בלבל כזה גבוה, כי חושבים שגם במוח יש איזשהו קונספט כזה של נוירון הסבתא, או במאמר הזה מנייצ'ר, נוירון הג'ניפר אניסטון, שיודע לזהות בעיקר את ג'ניפר אניסטון, ולא שחקניות אחרות, או לא תמונות אחרות. אז זה נחמד שזה עובד אולי באופן דומה. אז אחת המשימות עם ההצלחות הכי יפות זה משימה של זיהוי תמונה, ויש טאסק שנקרא ImageNet, שיש שם 1.2 מיליון תמונות עם 1,000 קטגוריות שונות, אפשר לראות כאן חלק מהקטגוריות, ומה שאנחנו עושים בטאסק הזה, אנחנו מאמנים את הרשת לזהות מה הקטגוריה הנכונה, ואחרי זה נותנים לה תמונות שהיא לא ראתה קודם, ובודקים אם היא מזהה נכון או לא. אתם יכולים לראות שבקטגוריות הקלות, יש בקטגוריות עם תמונות שקל לזהות אותן יחסית, כמו קיפוד או סטינגרי או שועל אדום, עדיין קטגוריות לא טריוויאליות, יש 1,000 כאלו. גם יש קטגוריות עם תמונות מאוד קשות, כמו למשל כאן רואים בקבוקי מים מלמעלה, או בן אדם שעומד על בקבוקי מים, אז אתם רואים שיש פה תמונות שאפילו לנו מאוד קשה לזהות. אז יש תחרות כל שנה, זה התחיל ב-2010, הביצועים היו אז 30% בערך, מבחינת אחוזי השגיאה, וכל שנה יש שיפור. ב-2012 אנחנו רואים קפיצה ל-16%, כשעברו להשתמש בשיטות עמוקות, ספציפית ב-AlexNet, שראיתם קודם. ואנחנו הולכים ורואים עוד ועוד שיפור, ב-2014 גוגל כבר הגיעו ל-6.5%, עכשיו זה מספר מעניין כי נתנו לבחור שהיה דוקטורנט בזמנו בשם אנדרי קרפטי לשחק קצת עם מערכת ואחרי שהוא התאמן קצת לראות מה הביצועים שלו. עכשיו הוא מומחה לדברים האלו והוא עשה בערך 5% שגיאה. וב-2015-2016 כבר עברו את הביצועים של אותו מומחה אנושי ל-3.5% ועד ל-3%, ולמעשה בטווח של 6-7 שנים אנחנו רואים שיפור של כמעט פי 10 בהקטנת השגיאה. אז עשיתי עם כמה שותפים פרויקט דומה, שלקחנו דאטה סט שנקרא CIFAR, זה דאטה סט קצת יותר קטן, ובכנס של Machine Vision נתנו למומחים להסתכל על התמונות האלה שהן ברזולוציה נמוכה, ולהגיד מה רואים, והמחשב הביס את משתתפי הכנס 669 מול 579 בעזרת רשת נוירונים עמוקה, וכאמור זה מאותה שנה, וכאמור זה אלו אנשים שזה התחום שלהם. אז זה מה שהדמו הזה מדגים. בעיבוד תמונה יש לנו כל מיני טסקים נוספים, חוץ מלזהות מה יש בתמונה, כלומר חוץ מלתת שם לתמונה אפשר גם לזהות מה יש בתמונה. לפעמים יש לנו ריבוי של אובייקטים שרוצים לעשות להם לוקליזציה, להגיד איפה הם, לספור אותם, לטפל בהחזרות, לטפל לעקוב אחרי אובייקטים, לטפל בדברים שמחוץ לקונטקסט שלהם, כמו המכונית מתחת לטלוויזיה, או כמו החתול שקופץ באוויר, לעשות את זה עלייב, על וידאו, ולמעשה היום יש אפליקציות שיכולות לרוץ במובייל, ולתת את התיוגים האלו. אפליקציה שימושית זה למשל התיוג תמונות האוטומטי של גוגל, שכאן הוא לקח את התמונות שלי, ובלי שאמרתי לו כלום, רק מהתמונות, הוא הוציא את הלייבלים האלה, שהם מאוד רלוונטיים. מצד ימין למטה רואים בחור בכיסא גלגלים, ולמעשה זו הייתה סדנה שחיברנו לו EEG, והוא שלט בעזרת המחשבות שלו על רקדניות. אז גם כאן הלייבל של דאנסינג הוא הלייבל המתאים. פינטרס שחררו אפליקציה של תביא לי כמו זה, שעובדת ממש טוב. אתה מסמן את מה שמעניין, או הוא מסמן בשבילך בגרסה החדשה יותר, והוא מביא לך תוצאות ממש דומות. צביעה אוטומטית, אנחנו יכולים לקחת תמונות, תמונות עם צבע, להוריד להם את הצבע ולאמן רשת, להחזיר חזרה את הצבע, ואז אנחנו נוכל לצבוע את כל החומרים שיש לנו בשחור לבן, אם זה סטילס או וידאו, ויש היום אפליקציות גם שעושות את זה. טיפול ברעשים בתמונה, הורדת רעשים, טיפול בטשטוש, העלאה של רזולוציה, השלמה של חלקים חסרים בתמונה לפי התוכן שמסביבם, זה הכל משימות שמקבלים היום תוצאות מאוד יפות בשיטות האלו. אז זה נדלג. בהקשר אמנותי יותר, כיוון שהרשתות האלו שהן מטפלות בזיהוי אובייקטים, יודעות לעשות עבודה יפה, כי אנחנו מחפשים אובייקטים, אנחנו מתעניינים בתוכן של התמונה ולא לא בסגנון. אז התאורה לא מעניינת אותנו, הזווית לא מעניינת אותנו. אז מצאו שהרשתות האלה יודעות להפריד בצורה יפה בין תוכן וסגנון, ואז אפשר לעשות טריק של לקחת תוכן מסוים, סגנון אחר, ולהשליך את הסגנון על התוכן. אז אפשר לראות את המונה ליזה כפי שציירו את הציירים שונים, או את התמונה הזאת של גנדלף בסגנון של איך שפיקאסו היה מצייר אותה. ובדוגמה הזאת אנחנו רואים רישום שחור לבן ותמונה צבע, ואז אפשר לראות את התוכן של הרישום בסגנון של התמונה צבע, או את התוכן של התמונה צבע בסגנון של הרישום שחור לבן. אני מדלג קצת, אבל עכשיו מדברים על אפליקציות שקשורות לטקסט. אז יש שיטות שעוזרות לנו ללמוד ולעשות תרגום אוטומטי, נזכיר את זה שוב בהמשך. וצ'טבוטים, כמו שהזכירו קודם, במקרה הזה אימנו צ'טבוט רק בעזרת לתת לו סאבטייטלים של דיאלוגים מסרטים. אז כלומר אומרים שההנחה היא שרוב ה כתוביות של סרטים זה דיאלוגים, ופשוט למדו כאן סט שלם של כתוביות, ואז הוא נותן תוצאות מאוד יפות, כאילו, what is the purpose of life? To serve the greater good. התשובה הנכונה אגב היא 42. What is the purpose of dying? To have a life. ובסוף הוא שואל אותו, what is the purpose of emotions? המחשב עונה, I don't know. אז זה כמובן דוגמה שעצרו, דוגמה ממש טובה, אבל באמת הביצועים של צ'טבוטים יותר טובים מדברים שהיו קודם לכן, בשיטות אחרות. רשתות שיודעות לענות על שאלות לגבי טקסט שמוזן להם. יש טקסט ואפשר לשאול שאלה על הטקסט, והרשת יודעת לחלץ מהטקסט את התשובה הנכונה. למשל, פרד הלך למטבח, לקח את החלב ונסע למשרד, הרשת תדע להגיד, איפה החלב במשרד, מאיפה מגיע חלב, חלב מגיע מפרה, כי גם נתנו לדאטאבייס של עובדות החיים. והשאלה האחרונה, איפה היה פרד לפני המשרד, הוא היה במטבח. אז גם כאן יש אפליקציות אמיתיות, כמו למשל Smart Reply בג'ימייל אינבוקס, שיודע ללמוד את המיילים שלך ומיילים של אחרים, ולתת תשובות רלוונטיות. וככה עד שיהיה לנו מכונות אוטונומיות, אז נוכל לענות למיילים בזמן נהיגה. זו הייתה בדיחה, אל תעשו את זה. אז כמו שלמדנו תמונות ולמדנו טקסטים ומילים, אז גם למדו לעשות את החיבור ביניהם, ועכשיו הדוגמה הזאת, שזה של קבוצה מתל אביב, לכל תמונה יודעים להמציא קפשן, ליצור טקסט שמתאר מה קורה בתמונה, למשל כלב עם כדור בפה, או דוגמאות אחרות כמו הכלב שחור לבן קופץ דרך מוטות, או ילדה קטנה אוכלת חתיכת עוגה. וגם זה היום רשת מאומנת כזאת יכולה לעבוד ממכשיר נייד בזמן אמת, ולתת תיאור של מה שהיא רואה. אז שאלות ותשובות שעשינו קודם על טקסט, אפשר לעשות גם על תמונות. אז בדוגמה הזאת אפשר לשאול כל מיני שאלות כמו כמה דונאטס יש במגש על האופניים, או מה צבע החולצה, שהיא החולצה מוסתרת על ידי הרבה דברים. עכשיו כאן אתם רואים יש הרבה טעויות, אבל שנה אחרי הביצועים כבר הרבה יותר טובים, וכאן כל התשובות הן נכונות. ובנוסף לתשובה, הרשת גם יודעת לסמן לי ממש איזה פיקסלים רלוונטיים לתשובה. אז למשל באוטובוס הכחול, זה הפיקסלים שגרמו לו למצוא את התשובה הנכונה. יש כמובן הרבה אפליקציות על וידאוים. אולי נראה רק אחת. כמובן שמכוניות אוטונומיות זה יהיה הדבר העיקרי בתחום הזה בשנים הקרובות. אז זה שוב פעם הקבוצה מתל אביב. במקרה הזה רואים רשת שאומנה על דאטה סינתטי, שהוא חוזר על עצמו, ומה שהרשת אומרת זה לספור. אז אחר כך אפשר להראות לרשת פעולות בעולם האמיתי, ובאיזשהו שלב, אחרי שהיא זיהתה שזה מחזורי, היא פשוט מתחילה לספור את הפעולות האלו. הרבה דברים כמובן שקשורים גם לרובוטיקה. דברים שקשורים להבין את הצנע בווידאו, אז קודם הבנו תמונה, עכשיו ממש רוצים להבין מה מתרחש בצנע. אז יש פה סדרה של תמונות, האיש פתח את המגירה, לקח סיר, הלך לכיור, שטף את הסיר. כלומר, אנחנו ממש לומדים לספר את הסיפור של מה שקורה בווידאו. תחום נוסף שהוא מאוד מעניין זה משחקים. אז בתחום של משחקי מחשב, אפי בינתיים את הסרט, אנחנו משתמשים בשיטה שנקראת reinforcement learning, או למידת חיזוק. לא זה. ומה שעושים בלמידת חיזוק, אם הציון שלי עלה, זה חיזוק חיובי, אני מתגמל את הפעולה הזאת. אם נפסלתי או הפסדתי נקודות, אז אני מקטין את הכיוון הזה של הפעולה, וככה בעזרת להסתכל על הרבה דוגמאות עבר, או לשחק הרבה פעמים ולקבל ציון, אני משפר את ההתנהגות שלי. אז בדוגמה הזאת, במשחק Breakout, אימנו רשת מהסוג הזה, ואתם רואים ככל שהיא מתאמנת יותר זמן, היא משתפרת. ומה שקורה, באיזשהו שלב קורה משהו מאוד מעניין, הרשת לומדת לזהות אסטרטגיה שנקראת טאנלינג, של תעשה חור באיזשהו צד אחד, תשחיל את הכדור, הכדור נשאר למעלה, אתה מרוויח נקודות ואתה לא נפסל. וזה סוג של אסטרטגיה אופטימלית שהרשת הצליחה ללמוד לבד. אז כמו שאתם רואים, יש פה הרבה משחקים של אתרי, כל מה שמעל הקו התחתון, זה ביצועים של יותר טוב מבני אדם, וכל מה שמעל הקו העליון זה ביצועים של יותר טוב מבן אדם מומחה. גו זה משחק מאוד מעניין, המקבילה הסינית של שחמט, אבל למעשה משחק הרבה יותר מורכב, עם הרבה יותר מצבים, עם יותר מצבי לוח מאטומים ביקום, וכאן שילבו שיטות שונות, וגם כמו קודם עם reinforcement learning הצליחו להגיע למצב שחשבו שייקח עוד הרבה שנים שבו הרשת מביסה את אחד מאלופי העולם, שזה קרה לפני כמה חודשים. ואולי אחד המשימות הכי חשובות, הכי מעניינות, זה הנושא של הבנת דיבור ותרגום אוטומטי. אז החלום של ה-Universal Translator, חלום שהיה מסטאר טרק משנות ה-60 וכנראה גם לפני, למעשה זה בעיה שהיא פתורה חלקית וממומשת בסקייפ, שמאפשר לעשות תרגום אוטומטי מסינית, אנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית או ספרדית לאחת השפות האלו, כמעט בזמן אמת. ולמעשה ממש עכשיו הצליחו להגיע לאחוז טעות של 6%, כלומר 6% מהמילים הוא מזהה לא נכון, כמובן כנראה שבאנגלית או באחת השפות האלה, וכנראה שבלי מבטא, אבל זה משהו שהולך ומשתפר, ואני חושב שזה טאסק שהוא מאוד אחד החשובים, כי הוא בעצם מאפשר לנו לתקשר בין תרבויות שונות. וזה פתרון טכנולוגי לבעיה חברתית. טוב, יש פה איזה סרטון קצר של סטאר טרק מול המציאות. אז מדברים עם החייזר הזה באמצעות המתרגם האוניברסלי, ואז בזכות זה קרק מסתיק שמדובר לא בחייזר אלא בחייזרית, ולכן לפי ההיגיון שלו זה לא לוחם אלא זה מאהבת, וכך הוא מצליח להציל את הפרק. וב-2014 מראיינים כאן את מנכ"ל מייקרוסופט, הוא מציג את המערכת של סקייפ, והוא מסביר שהמערכת הזאת היא מאוד חכמה, היא יודעת להשתפר, כשהיא לומדת אנגלית היא משתפרת בסינית, כשהיא לומדת סינית היא משתפרת גם באנגלית. שאלו אותו, זה לא מפחיד אותך שאתה מפתח כאן את הסקיינט הבא? והוא ענה להם, לא, זה מדהים, אנחנו מאפשרים לתרבויות שונות לתקשר ביניהם, וכאן אנחנו רואים בחור שמדבר באנגלית, במבטא אולי קצת הודי.
Hallo Diana,
wie geht es meiner Mädchen Germanit?
Hallo mein Freund.
Diana
Germanit.
Wir sind mit Ugam.
Ist es wahr, dass du bald nach
Kamamuzo wird gam Sinit und Besafot Shanot? המצגת הזאת נמצאת אונליין, ויש פה עוד הרבה דאטה שיכול לעניין אתכם. שאלו אותי קודם לגבי ארכיטקטורות ושיטות אימון, ומה שהכי חשוב זה אולי רפרנסים, אז הפריימורקים הרלוונטיים, אני עובד בטענו וקרס, ורפרנסים שונים, אם אתם רוצים לראות טוטוריאלים או ללמוד על זה עוד, מאמרים וקורסים וספרים. אז יש לנו 5 דקות לשאלות. אז פעם ימנו כל שכבה בנפרד, היום כבר לא עושים את זה, אפשר למן הכל ביחד, בדרך כלל. אז זה תלוי, במשימה של עיבוד תמונה, אז יש שיטות של ויזואליזציה, במשימה של טקסט, גם לפעמים יודעים להראות לאיזה חלקים במילה או במשפט זה מתייחס, אבל לפעמים אתה לומד דברים לא לוקליים, ואז קשה לך לעשות ויזואליזציה של זה, בדאטה אחר לא תמיד יודעים איך לעשות את זה. זה באופן כללי אישיו שבלמידה חישובית, איך לעשות מודל שהוא אינטרפרבילי, שניתן לפרשנות, שאפשר להבין מה הוא עושה, שקל לדבג אותו. זה בעיה שהיא לא רק קשורה לדיפ לרנינג, יכול להיות שהיא קצת מחריפה כאן, אבל בגלל זה גם עובדים על שיטות של ויזואליזציה, ושיטות של לאמת שאתה באמת פותר את הבעיה שאתה מנסה לפתור, ושאתה לא מרמה את עצמך. אז גם יש שיטות שמנסים להפוך את תהליך הלימוד לאוטומטי, כי תהליך הלימוד גם צריך להפיק קצת חוכמה, ויש לו פרמטרים, אז יש שיטות כאלו, ויש כל מיני שיטות שבהן אתה מאמן רשת אחת לפתור איזושהי, נגיד, ליצור תמונות, ורשת שנייה שמנסה להבדיל אם התמונות האלה הן תמונות אמיתיות או מזויפות. ואתה מאמן ביחד את שני המערכות האלה, זה נקרא Generative Adversarial Networks, וככה הגנרטור שלך שמפיק תמונות מזויפות משתפר, בזכות זה שמישהו מאוד מבקר אותו ומנסה להגיד אם, אם זו תמונה אמיתית או אם זו תמונה לא אמיתית. אז זה למשל דוגמה. כן. אז הייתה תאונה לא מזמן עם רכב אוטונומי של טסלה, שלמעשה זה היה אוטופיילט שהנהג אמור לשים לב מה קורה, והוא לא שם לב. כמו שג'ורג' הוטס אמר בריאיון בטק דיסקראפט, יש המון תאונות בגלל שהנהג לא שם לב למה קורה, אז זה לא כל כך ייחודי. אבל במקרה של למשל שמכונות אוטונומיות, זה מערכות שבסופו של דבר יש בידיים שלהם חיי אדם. אז התשובה היא כאן. עוד שאלות? כן. אז זו שאלה טובה, אין לי אבל תשובה טובה. צריך הרבה דוגמאות, לפעמים עשרות אלפים, לפעמים מאות אלפים ויותר, לפעמים הרבה יותר, אבל גם בגלל שיש כל מיני שיטות כמו Transfer Learning, שיכלתי לעשות אימון על דאטה זמין, ואז לעשות פיינטיונינג על דאטה ספציפי של המשימה שלי, אז לפעמים אפשר להסתדר. לפעמים גם אפשר לייצר דאטה מלאכותי, כמו בדוגמה של הזיהוי פעולות בווידאו. אז אני יכול לייצר אינסוף דאטה מלאכותי כזה. כן. כן, אז יש מערכות זמן אמת, למשל באדטק או בפינטק. גם המערכות האלה, לפעמים אפשר לאמן אותן נגיד על רבע שעה, והן לא צריכות ללמוד באופן רצוף, אבל אולי למעשה אולי reinforcement learning זה דוגמה יותר טובה של מידת חיזוק, שבהם אתה בעצם משתפר בלייב, נגיד לכל מיני משימות של, של רובוטיקה, יכול להיות רובוט, לא יודע, באיזושהי סביבה מסוכנת, ואתה רוצה בזמן אמת גם ללמוד לתקן את ההתנהגות שלו, אז יכול להיות שיש גם דברים כאלה, אבל זה יותר בשוליים. שאלה אחרונה? טוב, אז תודה רבה. רגע.